אני רק אם נזכיר קודם איזה סיפור של לוויה. בלוויה של בצלאל בזק, אז היו הספדים ארוכים, ואחד מהנכדים נכנס לאחד השכנים והביא לו כיסא כדי שהוא יוכל לשבת. הוא לא היה מוכן לשבת, כולם עומדים, גם אני עומד. ואז פתאום הוא שם את השעין את הרגל על הכיסא. אז מעיקר המייק הסבר הוא אמר, הוא עומד כמו כולם, אבל מה, בחור טרח, הביא כיסא, השתמש בזה, אז הוא שם את הרגל על הכיסא. אני לא ידעתי בדיוק על מה לדבר, להגיד משהו בעניין השקפה או באמת לספר סיפורים. חשבתי אני מדבר בסוף, אולי יהיה קצת קשה לשמוע, אז נספר קצת סיפורים, אבל כיוון שיצא שאני שני, אז אפשר לדבר קצת על ענייני התורה. אני במרכאות גיליתי את הרב צבי יהודה בתקופת מלחמת ששת הימים. לפני כן הייתי מדי פעם נוסע למרכז, לבניין הישן, הייתי רואה שם, ישב עם חמישה, שישה בחורים, היה נותן שיעור, זה היה נראה מאוד עלוב. אבל בתקופת מלחמת ששת הימים, פתאום הייתה פריחה. הייתה תקופה מאוד הירואית. אפילו הגויים הבחינו באיזה דבר גדול שנעשה פה. רק אצלנו היהודים התחילו להתווכח, זה היה נס, לא היה נס. והיה בלבול גדול, לא ידעו בדיוק מה קורה פה. אני זוכר, אני הייתי באותו יום רביעי מפורסם, אני הייתי בג'נין, ובטח, זהו. טרנזיסטורים לא היו אז כמעט, בטח לא פלאפונים, ופתאום הגיעה איזו הודעה בקשר שהכותל שוחרר. הרבה הסדרניקים לא היו אז, לא היו הרבה דתיים במחלקה, וכולם הכירו אותי ורצו אליי, תגיד מה זה, מה קורה, מה זה אומר, מה יהיה. והשאלות האלה היו, הסתובבו בציבור הרחב, והוא היה, אני חושב, היחיד או כמעט היחיד, שהייתה לו משנה סדורה, והוא דיבר הרבה על האירועים האלה, והוא לימד אותנו, אמרתי פה לבחורים שנסו איתי, שהוא בנה אותנו מבחינת השקפת העולם הרבה על העניין של האמונה. אמונה בכמה מישורים. הנקודה הפשוטה היא קודם כל מה שכותב הרמב"ן בסוף פרשת בו, שמן הניסים הגלויים הגדולים אתה לומד אל הניסים הנסתרים. לא צריך לחפש, זה לא רלוונטי בכלל כל הבעיה הזאת, היה נס, לא היה נס. יש השגחה אלוקית, וזה ניסים נסתרים מבחינת ההשגחה האלוקית והכוונה האלוקית. זה לא משנה אם זה מופיע בצורה בומבסטית, צריך לדעת שישנה הנהגה אלוקית. והנהגה אלוקית זה לא אומר שאנחנו נמנעים מלעשות משהו, זה נקודה שנייה. הקדוש ברוך הוא פועל, אבל אנחנו פועלים ביחד איתו. אני זוכר שבתוך הסערה, הוויכוח הזה, כן נס, לא נס, משה דיין, שהיה אז שר הביטחון, בסוף המלחמה, הוא אמר משפט שהכעיס מאוד את בעולם החרדי. הוא אמר, אנחנו עזרנו לאלוקים לנצח. היו אנשים שלא הבינו את זה, מה זאת אומרת? האלוקים צריך שמישהו יעזור לו? כך הוא אמר. הרב צבי יהודה מאוד מצחן בעיניו המשפט הזה. הוא אמר, כן, ככה זה. הקדוש ברוך הוא רוצה לעשות, אבל הוא מחכה שאנחנו נעזור לו. ואנחנו, כשאנחנו עוזרים לו, אז הוא עושה דברים גדולים. אנחנו נפתח פתח כחודו של מחט, הוא יפתח פתח כחודו של אולם. והיה מזכיר תמיד את דברי הר"ן בדרשות. כתוב שם, וידעת כי השם אלוקיך הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. אז הר"ן אומר, לא כתוב כאן שהוא נותן לך, הוא עושה לך את החיל. את החיל אנחנו עושים. אז הוא היה אומר, אנחנו עם הטנקים ועם המטוסים, אנחנו עושים. אבל צריך לדייק שהקדוש ברוך הוא נותן לנו כוח כדי שאנחנו נוכל לעשות חיל. אבל אנחנו עושים את החיל. פעם הראיתי את זה, אמרתי את זה לאחד מהקרובים שלי בעולם החרדי, הוא אומר לי, לא מאמין שהר"ן אמר דבר כזה. מה זאת אומרת, אנחנו עושים את החיל? צריך ללכת להביא לו ספר להראות לו את הדברים. כן, אבל זה למדתי באמת ממנו. הוא היה מזכיר את הרן הזה, ככה הוא היה מסביר את הפירוש, אלה ברכב ואלה בסוסים, ואנחנו בשם השם נזכיר. אז ככה הוא היה אומר. אנשים חושבים, הם התעסקו עם טנקים ומטוסים, אנחנו מה נעשה? נשב בישיבה, בבית הכנסת, נגיד תהילים, הכל יהיה בסדר. הוא אומר, לא, זה לא הפשט. הפשט הוא, הם ברכב ובסוסים, גם לנו יש רכב וסוסים. אנחנו גם נוסעים בטנקים ומטוסים, אבל אנחנו מזכירים את שם השם על הרכב ועל המטוסים. כך צריכים לראות את הדברים האלה. והיה מביא את הגמרא ב... כל מי שפעל, יוצאת בת קול ומחרזת, מפוצצת בראשי ערים ואומרת, כל מי שפעל עם קל יבוא ויטול שכרו. הקדוש ברוך הוא לא יעשה לבד, הוא יחכה שאנחנו נתחיל לעשות משהו. במאמר מוסבר, אני אומר לכם איזה וורט יפה שראיתי השבוע, בפרשת השבוע. אישה כי תזריע וילדה זכר, אומר המדרש, אישה מזריעה תחילה יולדת זכר, איש מזריעה תחילה יולדת נקבה. אז חוזה מלובלין היה מסביר כך, הרי הקדוש ברוך הוא נקרא איש, כנסת ישראל היא נקראת האישה, ותמיד יש ויכוח מי ירצה קודם את השני. הקדוש ברוך הוא אומר, שובו אליי ושובו אליכם. כנסת ישראל אומרת, לא, השיבנו אליך ואז נשובה. מי צריך להקדים? וחז"ל אומרים שהגאולה הקטנה היא מופיעה באיטיות, אני ורוכב על החמור. הגאולה הגדולה זה וארו עם ענני שמיה. אז יש גם נפקמינה, אומרים חז"ל, שהגאולה הגדולה נקראת זכר, כי זכר, אחרי הגאולה של זכר אין עצב. הגאולה של נקבה, אחרי שהיא יולדת, אחרי חבלי לידה, נוח לה, אבל אחר כך היא שוב חוזרת וסובלת מחבלי לידה. אז הגאולה הגדולה משולה לזכר, והגאולה הנמוכה האיטית היא משולה לנקבה, שיש אחריה עדיין צער. אז הוא הסביר את הפסוק כך, איש מזריע תחילה, אם הקדוש ברוך הוא מעורר את הגאולה בהתערותא דלעילא, אז היא יולדת נקבה. הגאולה שתצמח מזה, זה גאולה של נקבה. אבל אם אישה מזריעה תחילה, כאשר האישה, כנסת ישראל, היא מתחילה, אז הגאולה תצא בדרך של זכר. והיה נקודה שלישית פה בנושא הזה של האמונה. הוא אמר, זה לא מספיק לדעת שמה שנעשה זה מעשה השם. זה לא דבר מקרי. או שהיה מזכיר תמיד אחד מהמתנגדים הגדולים שהיה אומר שזה מעשה שטן, היה מאוד נרעש מהעניין הזה. איך אפשר להגיד על דברים שקורים מכלל ישראל שזה מעשה שטן? זה ממש דברי כפירה. אבל הוא אמר, זה לא מספיק, צריך ללמוד ולהבין מה הקדוש ברוך הוא רוצה בדבר הזה. והיה מזכיר את הפסוק, זכור ימות עולם בינו שנות דור הדור. יש מצווה לזכור את ההיסטוריה וללמוד מתוך זה מה הם המהלכים האלוקיים. אני רואה פה בספר, חרטו פה את הפסוק, כי עין בעין יראו בשוב השם ציון. פירוש הפשוט הוא, הרי אתם תיווכחו בצורה בעליל שיש ישועה. אבל הוא היה מפרש אחרת. הוא היה אומר, עומק הפשט הוא שאדם צריך לכוון את העין הקטנה התחתונה שלו כנגד העין העליונה של הקדוש ברוך הוא. כלומר, לראות את המציאות כפי שהקדוש ברוך הוא רואה אותה. וצריך לנסות להבין מה קורה כאן. ויש לזה השלכות מעשיות, איך שרואים את הדברים. אחד יכול לראות למשל את השואה כעונש על זה שעברו עליה שלוש שבועות, והוא ראה את השואה ככיוון הפוך. למה חיכיתם עד היום? והוא היה אומר תמיד כמשל, אדם טובע בנהר, רצים להציל אותו. איך מצילים אותו? תופסים אותו בשערות ראשו ומושכים אותו בכוח החוצה. אבל זה כואב ונתלשים שערות, בסדר, אין ברירה, צריך עכשיו להציל אותו כדי שיחיה. אז הקדוש ברוך הוא תופס אותנו בציצית ראשנו ומוציא אותנו החוצה. זה כואב, אבל כך צריך להבין את הדברים. יש לזה נפקמינה גדולה, אז מה קורה אחר כך? איך מסתכלים על כל המציאות שבאה לאחר השואה? היה מזכיר את דברי האור שמח, שאחרי ההחלטה בסן רמו, כותב האור שמח, שר פחד השבועות.
לא, הביטוי הוא שר פרד השבועות. והיה לו עניין מיוחד להסביר את הביטוי הזה. הוא אומר, מה פירוש פחד השבועות? יש שבועות, אז אסור לעלות. אז מה פירוש אתה מפחד? הוא אומר, הוא שמח, הוא אדם איש הלכה. אתה מדייק בכל מילה שהוא כתב. שייך לכתוב, למשל, ככה אני זוכר את הביטוי שלו, שייך לכתוב, אני מפחד לחלל שבת, או שזה אסור, או שזה מותר. מה שייך לומר, אני מפחד מזה. ההסבר שלו היה שהמציאות היא מוכיחה על מהלך אלוקי. מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו? אז כשרואים שארץ ישראל בשממה, לא נותנת פירות, עם ישראל בחוץ לארץ מפוזר, הוא נמצא בחולשה מתמדת, חולשה פיזית, חולשה נפשית, הוא מפחד מכל עלי נידף, אומות העולם לא נותנים לנו לעלות, כל הדברים האלה מוכיחים שזמן הגאולה עדיין לא הגיע. אז זה באמת לא הצליח, ולא עלו. אבל הוא אומר, ברגע שארץ ישראל מתחילה לתת פירות, יש קיבוץ גלויות, אומות העולם אומרים, ארץ ישראל שלכם, מותר לכם לענות, אנחנו אחרי המלחמה ניתן אותה לכם. כל המציאות הזאת, ועם ישראל מתחיל לקבל פתאום אומץ. הוא היה מזכיר את העניין הזה של הגיוס לבריגדה. יהודים מתחילים פתאום ללחם, תופסים נשק ביד. כל הדברים האלה מוכיחים שעכשיו הגיע הזמן. ככה אנחנו נפגשים, זה היה הביטוי שלו, נפגשים עם ריבונו של עולם בהיסטוריה. ואנחנו מנסים להבין מה הוא רוצה. והסימנים האלה מסבירים לנו. וממילא יש נפקא מינה גדולה, מה אנחנו עושים עכשיו? לכן השלוש שבועות זה לא עניין הלכתי. זה עניין של פחד. מין אווירה כזאת. הקדוש ברוך הוא הכניס אותנו באטמוספירה כזאת. כשאומות העולם החליטו ש... מותר לעלות לארץ ישראל, זאת אומרת שארץ ישראל שייכת לנו, שר פחד השבועות. אין יותר. וההשקפה הזאת, היא מלמדת אותנו איך להסתכל על המציאות, גם כשאנחנו משתוממים ונבעלים ממנה. ואנחנו יודעים שהמציאות לא כל כך מתאימה למה, לשאיפות שלנו, לאידיאל שלנו. ואפילו אני זוכר איזה רם אחד בישיבה במרכז, כששאל פעם, זאת המדינה שהנביאים התנבאו עליה? אני לא רוצה. אז הוא אמר, כן, זה בדיוק המדינה שהנביאים התנבאו עליה. וככה הוא היה מפרש את הפרשיות בפרשת ניצבים ובספר יחזקאל. למה אין תשובה? למה יש כל כך הרבה חילוניות במדינה? הוא אומר, זה הכל לפי המהלך האלוקי. אנחנו קוראים בספר יחזקאל, איך יהיה סדר הגאולה, ולקחתי אתכם מכל העמים, וקיבצתי אתכם מכל הארצות, הבאתי אתכם אל אדמתכם, אחר כך כתוב, וזרקתי עליכם מים טהורים, הוא היה אומר, יהיה מקלחת של תשובה וטהרה, והשלב השלישי יהיה השתלת לב, ונתתי לכם לב חדש. ככה יהיה הסדר. מי שמבין את הסדר הזה, הוא לא מתפלא. מה קורה כאן? מפני שכך חז"ל על פי הנביאים לימדו אותנו שזה יהיה הסדר, גם אם זה לא מוצא חן בעינינו. ועומק ההבנה שלו במציאות הזאת הייתה שכמו שהקדוש ברוך הוא פונה אלינו וקורא לנו לבוא, באותה מידה מתרחשת בתוך עם ישראל פנייה כלפי אלוקים. יש כאלה שיסבירו שהנושא הזה של עלייה לארץ ושל לאומיות זה גדר של כפירה, וזה בא כתחליף לאמונה, לתורה. זה שהלאומיות כל כך מתפשטת, זה המצאה של יהודים שרוצים להשליך מעל גבם את התורה ולהמציא במקום זה איזה אידיאל אחר. ככה יש כאלה שעד היום מאמינים, והוא ראה בזה בדיוק הפוך. הוא ראה בזה, דווקא בעלייה לארץ ובחיזוק של הלאומיות, הוא ראה בזה מהלך של תשובה. וככה הסביר את הפסוקים בפרשת ניצבים, שהפרשה מתחילה ושבת עד השם אלוקיך, ואחר כך יש כל מיני חיזוק של ארץ ישראל וקצת תשובה, ועוד פעם ארץ ישראל ועוד פעם תשובה, ומסיים את הפרשה כי תשוב אל השם בכל לבבך ובכל נפשך. זה הסבר בשורה אחת בספר אורות התשובה, אבל הוא היה מעריך מאוד בעניין הזה. כתוב בהתחלה ושבת עד השם אלוקיך, ובסוף כתוב כי תשוב אל השם אלוקיך. הגמרא אומרת עד זה עד ולא עד בכלל, זה תשובה מהירה, תשובה שלא לשמה. בסוף תשובה אל זה תשובה מהירה ותשובה תשובה מאהבה ותשובה לשמה. והיה אומר שהתשובה הראשונה של ושבת עד השם אלוקיך, במה היא באה לידי ביטוי? בעלייה לארץ, בחיזוק של הלאומיות, ובקשר של הרבה יהודים שמרגישים שלא יכולים יותר לחיות בחוץ לארץ, חייבים לעלות לארץ ישראל. למה? מפני שיש איזו דחיפה פנימית שצריך להיפגש עם הקדוש ברוך הוא, ואי אפשר לעשות את זה בחוץ לארץ, רק בארץ ישראל. זה המהלך הראשון של תשובה. נכון, יש צרות, יש אנטישמיות, יש התעוררות לאומית בכלל באירופה, ואנשים יסבירו, כל ההיסטוריונים אומרים שזה מה שדחף אותנו לעלות לארץ. זה נכון, אבל הוא אומר אילולי הדחף הפנימי של תשובה אל השם, להיפגש עם ריבונו של עולם בארץ ישראל, זה לא היה מצליח אחרי 2000 שנה של גלות. ולכן כמו שהקדוש ברוך הוא פונה אלינו, אנחנו פונים אליו. כל המהלך הזה של הלאומיות וארץ ישראל זה הכל כדי להיפגש עם הקדוש ברוך הוא. יש מאמר גדול בנתיבות ישראל להסביר מה המושג הזה, אין ברירה. כן? אנחנו עולים לארץ כי אין ברירה, יש כל מיני צרות, וזה מושג שבא להורות על איזה עניין של בדיעבד. הוא היה אומר שאין ברירה, כשאנחנו נדחפים בלית ברירה, זה דבר מגונה ודבר מדכא כשיש לחצים חיצוניים. אבל כשזה בא באופן פנימי, וכשזה מתאים לאמת שלנו, אז גם הלחצים החיצוניים מתאימים לאמת הזאת, זה דבר מאוד חיובי ודבר מענג. ומזכיר שם בדברי הרמב״ם, שבגירושין זה נקרא, כופין אותה עד שיאמר רוצה אני, וזה נקרא לרצונו. אבל כאמור, יש כאלה ש... אולי אני אקריא רק משפט אחד, איזה ציטטה קצרה. כשהוא מדבר על העלייה לארץ, הוא אומר, מתרפקת היא על דודה. זה המשמעות של עלייה לארץ. מתרפקת היא על דודה. מתגעגעת היא אל ביתה, נחלתה וארצה. לא רק להתבצר שם מחמת המציק, בגלל הצרות שיש בחוץ לארץ. לברוח מפני המכות, חומריות או רוחניות, אלא בחפצה החיובי, לא השלילי של בריחה, אלא רצון חיובי עצמי, לשוב אל ארץ חייה, לאלוקיה, לעצמותה, ולחיות את חייה התאורים, הבריאים והחופשיים, חייה האלוקיים. אבל כאמור, יש כאלה שלא חושבים כך, וכנגדם, אולי יש פה איזה תנך? כנגדם, כן, לא ידעתי שזה יהיה פה. בישעיהו, לא ישעיהו. טוב, ננסה או, יופי. תראו, בפרק מ"ה בישעיהו מתחלק הפרק הזה לשני חלקים. בחלק הראשון הוא מדבר על כורש, וקורא אותו משיח. כה אמר השם למשיחו לכורש, החזקתי בימינו וכולי. הכל זהו ממשך למען עבדי יעקב ישראל בחירי, ואקרא לך בשמך חנך ולא ידעתני. אתה אפילו לא יודע שאתה משיח שלי, אבל אתה אמור לקרב את עם ישראל. פתאום באמצע הפרק יש איזה תפנית. אוי רב את יוצרו חרס את חרסי האדמה, היומר חומר ליוצרו מה תעשה? אוי אומר לאב מה תוליד, לאישה מה תחילין? כה אמר השם קדוש ישראל ויוצרו, האותיות שאלוני על בניי ועל פועל ידיי תצבוני, אנוכי עשיתי וכו'. המפרשים מאוד מתלבטים כאן מה הקשר בין שני חלקי הפרק הזה, ומדברים על שאלות פילוסופיות של טוב ורע, ושאומרים שזה הולך על כורש, שאומרים שזה הולך על נבוכדנצר. הוא אמר פשט מקורי כאן בפרק הזה ששייך לכל מה שאנחנו מדברים. אם כן, כורש הוא המשיח, הוא שליח השם להביא לגאולה לעם ישראל. יש הרבה אנשים שזה לא מוצא חן ביניהם. איך יכול להיות כורש הוא המשיח? מה, הגויים יעזרו לנו להיגאל? חבר הלאומים ייתן לנו רשות לעלות לארץ ישראל? יהודים חילונים יבנו את ארץ ישראל, בן גוריון יביא לנו את המדינה. זה לא יכול להיות. הקדוש ברוך הוא יביא לנו את הגאולה. ועל זה באה הנזיפה עכשיו. וכך היה בתקופת בית שני. כתוב שמה שהזקנים בכו כשהם ראו את בית המקדש, הצעירים סמכו, הם לא ידעו מה זה קודם, הם סמכו. אבל הזקנים בכו, זה בית המקדש בהשוואה למה שהיה בבית ראשון. 40,000 בערך עלו מבבל, זה קיבוץ גלויות. פעם הראיתי לאיזה חרדי אחד את הגמרא בסנהדרין, שכשאתה רואה את ערי ישראל נותנים פריים, אין לך קץ מגולה מזה. הוא אומר לי, זה פירות של ארץ ישראל? על זה נאמר, ערי ישראל נותנים פריים? אין דבר שלא יהיה תשובה על זה. אז זו הבעיה. על זה בא החלק השני של הפרק. ואומר, אוי רב את יוצרו חרס את חרסי האדמה. היומר חומר ליוצרו מה תעשה? אתה תגיד לי, הוא אומר, איך לנהל את העולם? איך להביא גאולה לעם ישראל? אוי, אומר לאב, מה תוליד? באותיות שאלוני על בניי, אתם תדברו איתי על העתיד ואתם תדריכו אותי איך לנהל את העולם ואת גאולת ישראל? כך הוא היה מסביר את הפרק הזה בהקשר לכל מה שקורה בימים שלנו. וכך הוא גם הסביר שני פרקים קודם, שם כתוב, החרשים שמעו והעברים הביטו לראות. זאת הייתה התביעה של הנביא, הוא אומר, שאנחנו עין בעין נראה בשוב השם. נפתח את העיניים, נכוון את זה לעין האלוקית, ונראה מה הקדוש ברוך הוא רוצה בכל הפעילות הזאת, בכל המציאות הזאת. וכשיודעים את הדברים האלה, אז ההסתכלות שלנו היא שונה, וגם המעשים שלנו הם אחרים, כי זה נפקא מינה גדולה, אם אנחנו מבינים מה קורה כאן. בספר שיבולי הלקט, הוא כותב בהגדה של פסח על רשע, מה הוא אומר, מה העבודה הזאת לכם? ואנחנו עונים לו שאילו היה שם, לא היה נגאל. אז מה התשובה? אז אומר השיבולי הלקט, אנחנו מחויבים לא רק לצפות לגאולה, אלא גם לראות את הגאולה. זאת אומרת, להבין שמה שקורה זה מהלך של גאולה. כך צריכים לראות את הדברים. וכשהרשע הזה שואל מה העבודה הזאת לכם, והוא לא מבין את הדבר הזה, אז אומרים לו, אילו היה שם, לא היה ניגל. כי מי שלא רואה את שהוא נמצא במצב של גאולה, אז הוא באמת לא ניגל. אני רוצה בכל אופן נקודה אחת, זה דבר שאצלנו בישיבה כבר, אני חושב, יודעים את זה בעל פה, אבל אני חושב שחשוב שבחורים צעירים ידעו על זה. אחת הנקודות שראינו אצלו, ואני בכל אופן אישית מאוד התרשמתי מהדבר הזה, ואני לא יכול להשתחרר מזה, זה הנושא הזה של ההסתפקות במועט. איך הוא היה אוכל? ואנחנו היינו באים לשיעורים בשעה 6 בערך, והיינו יוצאים לפעמים בבית ב-11, והוא לא היה אוכל שום דבר במשך השעות האלה. אנחנו היינו עושים הפסקה באמצע, היינו הולכים לאכול אצל שלמה בגאולה שם פלאפל וחוזרים בחזרה לשיעור השני. הוא לא היה אוכל שום דבר לפה, וכשמישהו היה הביא לו איזה קוסטי, אז בדרך כלל הוא היה נוזף בו. אבל מה, כשכבר הביאו לו קוסטי, אז פה ראינו מה זה איש הלכה. כשהביאו לו כבר קוסטי, אמר, תביאו לי גם בננה. למה? כי בקוסטי יש בעיה עם ברכים ברכה אחרונה, כי צריכים לשתות הרי כדי אכילת פרס, וזה דבר חם שבדרך כלל מעריכים בזה יותר. נו, אז תביאו כבר בננה, ואז זה כבר היה יכול לברך בורי נפשות. ואיך הוא היה אוכל את הבננה? היה אוכל אותה עם כפית, לא כמו שאנחנו אוכלים, היה אוכל עם כפית, מפני שמסכת דרך ארץ כתוב שאסור להכניס משהו לפה ולהוציא, כי יכול אולי איזה ריר להימשך וזה לא נעים לאנשים. אז היה אוכל את הבננה עם כפית. פעם הוא עשה, לא פעם, תמיד שהיה עושה הבדלה, כבר בגיל מבוגר הידיים שלו היו רועדות, אז בדרך היה נשפך קצת יין. אז מישהו שאל אותו פעם, למה הרב לא מתכופף? הוא אמר, אף פעם אל תתכופפו לאוכל, את האוכל צריך להרים. בהמה מתכופפת בשביל לאכול, בן אדם לא מתכופף לאוכל. אחד הדברים הראשונים, ובזה אני אסיים, אני זוכר אחרי מלחמת ששת הימים, נכנסנו אליו לשיעור, ישבו שם הראשונים של גוש אימונים, אז זה התחיל ככה להתרקם הקבוצה הזאת, והם באו בהתלהבות גדולה ואמרו לו, תשמע, עכשיו זה זמן, כל הקיבוצים החילוניים משתוקקים לשמוע את דבר השם, כולם מבולבלים, אף אחד לא מבין מה קורה כאן, אנחנו רוצים להקים את החבורה הזאת, אז עוד לא ידעו בדיוק, עוד לא חלמו על התיישבות, אבל דיברו על זה לצאת לציבור הרחב ולהביא שם את דבר השם. והוא אמר לו, התפקיד שלנו זה לשבת וללמוד. לא הדברים האלה, באופן פרטי, אישי, אבל... ואז אני זוכר, הם ניסו להתעקש ולהסביר לו, ובהקשנות האופיינית לו, הוא דפק על השולחן, והוא אמר, זה לא עניינה של הישיבה. העניינה של הישיבה זה לגדל תלמידי חכמים. ופעם ראשונה ששמעתי את ההגדרה הזאת וראיתי את ההקשנות שלו, זה לא עניינה של הישיבה. בעניינים, אנשים פרטיים שהולכים לעשות פעילות, זה בסדר. אבל הישיבה לא תשלח לדברים האלה. אולי אחר כך זה כן השתנה קצת לפי המצב, אבל אופן זאת הייתה ההוראה שלו, ושום דבר, מי שזוכר את העקשנות שלו, לא ויתר. ככה דפק כל הזמן לשולחן, זה לא עניינה של הישיבה. הפעם הראשונה ששמעתי ממנו שיחה בישיבה, זה היה בראש חודש אלול, כשהוא נכנס לישיבה ודיבר על והשיבה שופטייך כבראשונה. אלול, זמן המשפט, וזה פעם ראשונה שראיתי יהודי זקן בוכה. על מה הוא בכה? אני זוכר את המילים שלו. הוא אמר, זה שאנחנו היום שופטים על פי איזה חוק של מישהו מטומטם באוננולו, שאנחנו שופטים על פי זה? דיבר על המשפט העברי, אני אז לא הבנתי אף מילה, כי לא ידעתי מה הרעש, הייתי אז בחור צעיר. מה הרעש הזה על המשפט העברי, חוקים של גויים, מה זה משנה כל כך? ולראות יהודי זקן בוכה על דבר כזה, זה מאוד הרשים אותי. אחר כך שלמדנו אצלו, הבנו מה הרעיון הגדול של הדבר הזה.